אשרינו שאנו זוכים לכך שריבונו של עולם יורד אלינו, וירד השם על הר סיני. ירידה זאת של השם היא עבורנו עלייה גדולה. הקדוש ברוך הוא יורד אלינו בגמרא ובתוספות. השכינה מתיישבת איתנו פה בעולם המעשי. זהו נס, נס נפלא ותענוג נפלא. יש עניין מדי פעם להתבונן מתוך אמיתיות של אמונה בפלא הזה, אשר בחר בנו מכל העמים, ומתוך כך נתן לנו את תורתו. שם שמיים אינו מתחיל מן העולם, חס ושלום. מיליונות של אנשים שאמרו שהדת זה צורך של האדם, אז המציאו דת, המציאו תורה. אשרינו שיש לנו שייכות לריבונו של עולם, אשר מלך בטרם כל יציר נברא. הקדוש ברוך הוא לא מתחיל מהעולם הזה, הוא מתגלה בעולם. למרות שהוא היה לפני העולם, הוא מתגלה בתוך העולם. כשאנו עוסקים בתורה, אנו נפגשים עם אור חי העולמים. חי העולמים במובן הזה שהוא מחיה את העולמים, כי עמך מקור החיים. אנחנו מכירים את החיים, אבל מקור החיים זה מעת השם. השכינה יורדת ומופיעה בתוכנו בעולם, ובאורך נראה אור. מתוך כך שני האורות נפגשים: אור השם היורד על הר סיני, צמצום השראת השכינה בתוכנו, קשור אל המקור, האור העליון. שמיים וארץ מתנשקים. כוונה כאן שיש אור השם שאנחנו מזהים אותו בתוך התורה שאנחנו לומדים, אבל האור הזה הוא נמשך מאור יותר עליון, מאור שאנחנו לא משיגים אותו, אור שמקיף את כל העולמות. האור העליון, שמיים וארץ מתנשקים, כלומר בתוך התורה שלנו יש כאן פגישה בין מה שבארץ לבין מה שבשמיים. זיבוב קודשה בריחו שכינתה. שכינה, הכוונה היא מה שהשם שוכן בתוך העולם. תורה, השגחה מיוחדת שיש לנו, קודשה וריחו, זה מה שלמעלה מזה. משמח את המקום, משמח את הבריות. משמח את המקום, זה הקדוש ברוך הוא. משמח את הבריות, עולם הזה. כלומר, יש כאן פגישה ביחד בין מה שמעל העולם לתוך העולם. ישנה ירידה שכינה לתחתונים, וגם העלאת שכינה על ידי התחתונים. צד אחד השם יורד עלינו, צד שני, כשאנחנו מקבלים, אז השכינה מתרוממת. מה הכוונה? כל מה שאנחנו חיים זה חסד השם. אין חיים בלי השגחה אלוקית, ואתה מחיה את כולם, לא רק אותם, גם את הגויים, גם את בעלי חיים, כל מה שקיים, כל חי על ידי אור השם שמאיר בתוכו. אבל זה חי בצורה מצומצמת, לפי המדרגה של המקבלים. המקבלים הם מצומצמים, אז גם האור שבא עליהם הוא אור מצומצם, ואף אחד לא יכול להגדיל את זה. זה מה שהוא נברא. אדם לא יכול להגיע לכישרונות שאין לו. יש מה שיש לו, מה שהוא נברא עם הכוחות שלו, זה מה שיש. יותר מזה הוא לא יכול. לא אנחנו ולא בעלי חיים ולא אף אחד לא יכול לעלות למעלה מהמדרגה שלו. יכול לשכלל, לחזק את מה שיש לו, אבל לקבל כישרונות שאין לו אי אפשר. כל זה בכל העולם, בכל המציאות. כשלומדים תורה, כשעוסקים בתורה, אנחנו מתחברים עם אור השם, ואנחנו מעלים את אור השם. מה שהשם נתן לנו אור במדרגה שלנו, כשאנחנו מתאמצים בזה ומקבלים את זה, אז השכינה, האור שהשם נתן לנו, מתרומם יותר. כמו תינוק שיונק מהאימא, זה גורם להגביר אצלה את ייצור החלב. שאם התינוק לא היה יונק, אז היא נשארת במדרגה שלו. זוכר שהייתי ילד, הייתה לנו שכנה שחלתה במחלה ממארת, אז היא נכנסה להיריון, ואחרי ההיריון, מתוך הלידה, היא הבריאה. היא בהיריון, השם נתן כוח של חיים לעוד מישהו, בלד חדש. אז כוח החיים הזה עבר דרכה, והרים גם אותה. זה נראה מוזר. בלי תרופות, אז לא היו הטיפולים שקיימים היום בכל מיני הקרנות או טיפולים כימיים או אחרים. עצם העובדה שהיא נכנסה להיריון, כלומר, נתווספו חיים, אז התרוממו כל החיים. וכך כותב הרמח"ל, שהסיבה שנבראנו בעולם הזה, כי אנחנו כל אחד במדרגה שלו. אבל אם אדם עוזר לרומם מישהו שנמוך ממנו, שהוא לא יכול להרים את עצמו, עוזר לו להרים את עצמו מעל המדרגה שלו, וזה הוא זוכה שהשם ירים אותו למעלה מהמדרגה שלו. נאמר בזוהר שאם בני אדם היו יודעים כמה זה חשוב להחזיר בתשובה אנשים, הם היו מוכנים להקדיש לזה את החיים. היו רואים שכשאדם מחזיר בתשובה מישהו, הוא מגיע השמיים מרוממים אותו בהרבה למעלה מהמדרגה שלו, שהוא לבד לעולם לא היה משיג את זה. כמו שהוא מרים אחרים, ככה מרימים גם אותו. זה הכוונה שהשכינה מתרוממת. על ידי זה שאנחנו דבקים בתורה, במצוות, אנחנו מראים שאנחנו מרגישים שייכות לזה. השם לא נתן לנו ואנחנו חיים, זה ככה, כמו שקיבלנו את זה. אנחנו משתדלים לעסוק בזה, להתייחס לזה, אז השם נותן יותר. זה הכוונה שהשכינה יורדת אלינו ואנחנו מרימים את השכינה. מרימים את השכינה, השכינה זה האור שנמצא בתוך העולם. מרימים את השכינה, הכוונה שהיא מקבלת אור יותר גבוה ממה שהיה מקודם. כן? כך שרק לישראל יש את ההזדמנות הזאת להרים את העולם למעלה ממה שהוא. העולם נברא בצורה שהוא מוגבל. יש לו את הגבולות שלו, את הכוחות שלו. אבל להכניס לתוכו כוחות שלא היו לו קודם, זה רק על ידי מי שיכול לחדש כוחות בעולם, רק מי שברא אותו, אף אחד אחר לא. לא מלאך ולא אף אחד. רק בורא עולם, שהוא ברא את העולם יש מאין, יכול להרים את העולם למעלה ממה שהוא. ואת זה השם נתן ביד ישראל. ביד ישראל, זה שהם עוסקים בתורה ובמצוות, ובתוך הכרה ובתוך דבקות, כל דבר כזה מרים את העולם יותר ממה שהיה מקום. אפשר לראות שבזמנים שעם ישראל היה בשפל קשה מאוד, כל העולם היה בשפל. הזמן הכי קשה שלנו היה בימי הביניים. בימי הביניים ארץ ישראל הייתה רובה ככולה הרוסה לגמרי. עם ישראל היה מפוזר בין הנוצרים ובין המוסלמים, היה מאוד מושפל על ידם, עבר גירושים מארץ לארץ, ממקום למקום, חוץ מפוגרומים, רציחות, רדיפות, אותות קלון, עלילות דם. החיים של ישראל היו אז בלתי נסבלים. נס גדול איך עם ישראל עבר את אותם הימים. ובאותם הזמנים כל העולם היה בשפל גדול. הייתה תקופה של המגפה השחורה, שמעתם על זה. הייתה שנה וחצי של מגפה שקטלה כמעט חצי מהאוכלוסייה של אירופה. אז האוכלוסייה הייתה משוערת ב-50 מיליון, ודיברו על 25 מיליון אנשים שמתו תוך שנה וחצי. אפשר לתאר, זה היה מכה איומה. בכלל הייתה תקופה של הפאודלים, אתם יודעים מה זה, שכל נסיך הרגיש במקום שלו כמו מלך, ולא לא היה תקשורת, כל אחד בתוך המבצרים שלו, התייחסו לעיקרים ולעובדים שם כמו רכוש פרטי שלו, היה מענה אותם, מצר להם, ואין אף אחד שיגיד מילה, אין משפט, אין כלום, כל אחד הוא המלך והוא השופט והוא הכל. גרמניה לבד הייתה מחולקת ל-300 מדינות. אפשר לתאר, אי אפשר היה לחיות בצורה כזאת, אי אפשר לעבור ממקום למקום, אתה עובר לשר אחר, לשלטון אחר, אתה לא יודע מה מצפה לך שם, אבל דרך התייחסו אליך, ובכלל אם ייתנו לך להיכנס. וכל זמן יש מלחמות, והפאודלים מבלים את החיים שלהם במשתאות, וסוחטים את כל הנתינים שלהם לספק להם את המשתאות, ולכל אחד יש צבא פרטי שלו, הוא מאמן אותו, וכל הזמן יש שם מלחמות והרס. העולם היה במצב מאוד מאוד ירוד. דיברו אז שתוחלת החיים של אדם באותם השנים הייתה בין 25 ל-30, ושמגיע ל-35 נחשב לזקן. לעומת זה, אחרי גירוש ספרד, דרך באותו זמן ישראל הגיעו לאיזו הצלחה גדולה, אז הספרדים גירשו אותם, התחילה עלייה של יהודים לארץ ישראל. הטורקים כבשו את ארץ ישראל בזמן גירוש ספרד, והם פתחו את השערים לארץ ישראל, ואז התחילה תקופה של יישוב הארץ בצורה מסודרת ונראית רצינית. אז היה הארי הקדוש, השולחן ערוך, יישוב יהודי בצפת, היה יהודי שהיה ראש ממשלה בטורקיה, דון יוסף נשיא, והיהדות עלתה מאוד, כן, היחס ליהודים והיישוב היהודי, החזרה להתיישבות לארץ, ובעולם התקופה הזאת נקראת תקופת הרנסנס, תקופת התחייה. בתוך כמה שנים היו כמה וכמה המצאות, כל מיני ממציאים ומדענים, שלפני זה בתוך 1,000 שנה לא היה דבר כזה. מכירים, לאונרדו דה וינצ'י, שמעתם את השם, גם אומנים, ציירים, המציאו את הדפוס, המציאו את אבק השריפה. הדפוס לבד, זה אומר הרבה מאוד. קודם לרכוש ספר שמורתק בכתב יד, צריך להיות עשיר. מי שהיה לו שס היה עשיר גדול מאוד. אז קרחו את הספרים באור, והם היו מחוברים עם שלשלאות ומנעולים, שלא יגנבו אותם. וברגע שיש דפוס, זה מאפשר רכישה של ספרים, עלייה ופרסום של לימוד ויכולת של לימוד, שלא הייתה קודם בכלל. ושינה מאוד. התנ"ך הוא הספר הראשון שנתפס בעולם. התנ"ך נתפס בעברית. גם הש"ס נתפס. בהתחלה הדפוסים הראשונים היו על ידי נוצרים. הנוצרים הדפיסו גם את הש"ס וגם את התנ"ך עם המקראות גדולות, עם פירוש רש"י. זה הביא גם כל מיני ספרים שהדפיסו, וזה הביא גם להרבה טעויות, כי הם לא הבינו כל כך מה שכתוב, זה הרבה טעויות. אחד הספרים כותב שבעלי הקבלה דבר ספר, אז הוא כותב שהסיבה שיש בזה טעויות, כי המדפיס, הגוי, הדפיס את זה גם בשבת. כי ביום חול הוא היה עומד לידו ושומר שהוא לא יעשה טעויות, אבל בשבת הוא לא יכול להיות איתו. הוא כותב שזאת הסיבה שתמצאו כאן הרבה טעויות. בכל אופן, הייתה התפתחות גדולה מאוד בעולם. והפעם השנייה שהייתה התפתחות עצומה בעולם, במדע, זה היה בזמן שהתחילה הציונות. זאת התקופה של המהפכה התעשייתית, המהפכה החברתית, בבת אחת המציאו טלפון ורכבת ואוניית קיטור ומאוחר יותר המטוס והחשמל, ושינה את העולם לגמרי. וזה כאילו במקרה קשור עם זה שישראל חוזרים לארץ. אפשר לראות שישראל הם כאילו הפנים, שברגע שהוא עולה אז כל הגוף העולמי האנושי הכל עולה יחד איתו. או שגם היום בהתפתחות של ההייטק, כן, מדינת ישראל היא בין הראשונות בעולם. יש כאן, אנחנו רואים תקומה של המדינה כאן, תקומה של העם היהודי, זה לא רק המדינה. היום יש, ביום העצמאות פרסמו שיש בארץ היום 7 מיליון יהודים. דבר שהיה נראה כמו חלום. תזכרו שמדינת ישראל כשהיא קמה היו 600 אלף יהודים. איך הגענו? כמעט חצי מהיהודים בעולם. בעולם שיהו שהיום יש כ-15 מיליון יהודים בעולם, בארץ לבד יש 7 מיליון. זה אומר שהכוח של העם היהודי התעלה מאוד. אנחנו יודעים עולם התורה פורח היום כמו ששנים זה לא היה. אמרו שאין יום שלא מתפרסם ספר בהלכה או בספר של קודש. כל יום יש ספר חדש מודפס. ספרים מודפסים כל הזמן. אני מסתכל עליהם כמעט. זה מעיד כמה התורה הולכת ומתפשטת. כמה בעלי תשובה ושמירת מצוות, הכל הולך ומשתכלל, וזה מתבטא בצד החיצוני של ישראל, במדע, בטכנולוגיה, בהייטק, עד שהעולם כולו מושפע מזה היום. כמו ההמצאה הזאת של ה-Waze, זה המצאה ישראלית, ועוד כל מיני המצאות שהן באות מישראל ומתפשטות בכל העולם. יש כאן יהודי, אתם לא מכירים אותו, רובן קרובי, אתם מכיר אותו, הוא מגיע לכאן ללמוד, הוא גר בעיר, הוא עבד, המקצוע שלו זה היה דברים של אופטיקה, כל מיני מכשירים ש חישוב של לוויינים, כן? הוא סיפר לי שיכולים לדעת על כל אחד בטהרן מה הוא מדבר ומה הוא עושה ואיפה הוא הולך. ואם רוצים, יכולים לשתק שם את כל החשמל ויכולים לפעול. וזה אומר, יש לנו מכשירים, מכשירי ראייה דרך לוויינים, שרואים שם כל בן אדם, יכולים על כל אחד לדעת. כלומר שיש לנו המצאות שאמריקה מקבלת מאיתנו. אנחנו מספקים לאמריקה, לאמריקאים אין את זה, בתחום הזה. כמו שזה בטח עולה הרבה, ולאמריקאים יש הרבה יותר כסף להשקיע מאשר לנו, ואף על פי כן, כאן המוח הישראלי הוא מאוד מפותח, וזה רואים כאן את הקשר שיש בין מה שקורה עם עם ישראל למה שקורה בעולם. כן, העולם כולו מתפתח מאוד, וזה משקף את מה שקורה בעם ישראל. זה הלב של הכל. אז ירידת שכינה ועליית שכינה. עליית שכינה בישראל היא מעלה את העולם. ככל שנוסיף שלמות בתורה, לימודה, שקידתה וקיומה, שמירת מצוות, צעירות במצוות, יותר אנו נפגשים עם אור חי העולמי מתוך שמחה גדולה. ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה. תרגום יונתן את פסוק זה נמצא הרחבה דברי חז"ל, שאין מים אלא תורה. מה זה ושאבתם מים? זרמי קדושה ורוחניות, וזה לשונו של התרגום, ותקבלו אולפן חדש, תקבלו פנים חדשות של תורה. תלמדו תורה בדרך שלא היה ידוע ולא הייתה ידועה מכל בדורות הקודמים. בחדווה, בשמחה, מבחירי צדיקיה. מבחירי הצדיקים. שהרי גם בין צדיקים יש מדרגות. בעזרת השם אנו זוכים לקבל תורה מבחירי הצדיקים. הרב צבי יהודה התכוון על אביו, הרב קוק. ישמח השם במעשיו. כל מי שקורא את הדברים של הרב קוק יכול לראות שזה סגנון שמאוד מאוד חדש, שלא לא מוצאים אותו בספרים של תלמידי חכמים אחרים מהדורות הקודמים. הנה הופעה חדשה, ומה שמיוחד בה, א', היא מרוכזת מסביב לישראל, ב', היא מחברת ראייה של כל מיני שיטות בין הפרשנים ובין המקובלים. יש כאלה שכתבו רק דרך הקבלה, יש כאלה רק דרך הפרשנים, דרך הפילוסופיה, הפילוסופיה הדתית של הרמב"ם, בן עזרא, אחרים, ואצל הרב קוק זה מחובר הכל ביחד. זה שייך לתקופה, התקופה של קיבוץ גלויות. קיבוץ גלויות זה גם ריכוז של התורה, כמו שהגופות שלנו חוזרים לארץ ישראל להיות במקום עצמות מפוזרים עם אחד, גם הנשמות והאורות של הדורות הולכים ומתחברים ביחד. הדור שלנו הוא דור מיוחד, בדור של כינוס, כמו אנציקלופדיה תלמודית. מכנסים הרבה הרבה דברים ביחד. מזכיר את הקיבוץ גלויות בגופות וקורה בנפשות. קיבוץ של התורה, ויש בחז"ל רמז לזה, פסוק בהושע, גם כי יתנו בגויים אתה הקבצם, אין ישראל נגאלים אלא בזכות המשניות. הכוונה שמקבצים את הכל, אז זה מקבץ גם את הגופות שלנו, כי התורה היא הפנימיות שלנו. ככל שהתורה יותר מתרוממת ומתעלה, זה מקבל את הביטוי המעשי בעם ישראל, ומה שקורה בעם ישראל זה פועל אחר כך גם על העולם. העולם כולו משתנה. יש לכם? לימוד אמונה. בתוך כל מחזור של תלמידים חדשים שבאים לישיבה, יש מהם ששואלים מה זה מרכז הרב? מה החידוש המיוחד והספציפי של ישיבה זו? אין הכוונה לחידושים הלכתיים, אלא לחידוש בדרך הלימוד. הרי קיימות עוד הרבה ישיבות. זאת הזדמנות לחזור על הדברים היסודיים שלא תמיד ברורים די הצורך. על גבי לימוד הלכה לאמיתה של תורה גם קיים לימוד אמונה. אמונה אינה מצטמצמת רק באמירת אני מאמין, בזמר אני מאמין או בריקוד אני מאמין. אמונה היא לימוד. הייתי מישהו שהוציא ספר כעת על הבעיה של הדור, למה בדור שלנו יש משבר כל כך קשה שכמעט קורע את העם בין המאמינים ובין החילונים. הוא מסביר שכולם מזהים שבעולם יש הרבה מאוד התקדמות, ונדמה שאצל הדתיים אין התקדמות, הם לא חושבים. למה אתה שומר מצוות? כי אני מאמין בשם, השם אמר ככה, ככה אני עושה. להבין את המצוות, להבין מה זה שהשם מתגלה בעולם, מה השם רוצה מאיתנו, אין מה ללמוד. זה לימוד בהשגחת השם, זה רק משהו כמו שהיה לפני 100 שנה, 200 שנה, 500 שנה, אנחנו לא מתקדמים בכלל. אז הוא כותב שם שהחילונים מזהים שבתורה יש כאילו התאבנות, כאילו פה אסור לחשוב, הם לא רוצים את זה, כי רואים שבכל העולם המחשבה מתקדמת. ולכן התפקיד של הדור שלנו זה להעמיק ולהגדיל גם את המחשבה של התורה. כי כשיראו את זה, אז יבינו שתלמיד חכם זה לא מישהו מאובן, זה מישהו מפותח לא פחות מאחר. הייתי מחקר של IQ, אתם יודעים מה זה IQ? רמת משכל. אז כדור שמה רמת משכל שמהנדס, רופא, נגר, חיית, לא עשה איזה מישהו דתי. אז רמת המשכל הגבוהה ביותר שם זה של רב, למעלה ממהנדס ולמעלה מרופא. הם מזהים שיש לו אינטליגנציה, כוחות של הבנה שאין לאחרים. כ-40 שנה הזמין אותי לכנס של קוראים להם ארגון כזה של אמריקאי ארגונים החופשיים או משהו כזה, לא יודע אם אתם יודעים מה זה. ושם בארגון הזה היו כולם אנשים אינטליגנטים, שופטים, עורכי דין. ביקשו אותי זה היה לפני פסח לדבר על 15 מצבים. אחרי שהסברתי קצת העמקתי בזה, אז המנחה אמרה שהיא מרגישה שהיא לא ראויה להגיד תודה. היא מבינה כמה שהתורה היא גדולה. ואם אנחנו נסביר תורה לא בצורה עמוקה ורצינית, אז אנחנו לא נקבל כבוד לתורה. אנחנו נפסיד את זה. הם יחשבו שהם צודקים, שהדתיים הם מפגרים. כל העולם מתקדם, הדתיים הם מאובנים. לא מתקדמים, לא מבינים. הם לא כולם מדברים על חברה, על חופש הרצון של האדם, על האישיות של האדם, על הנפש שלו. אצל הדתיים כאילו מה שהיה הוא שיהיה. זה לא נכון, ממש לא נכון. בתורה יש הרבה יותר עומק, אבל צריך ללמוד את זה. אם לא לומדים את זה, לא יודעים, לא רואים את זה. התורה יכולה ללמד יותר מכל מדע. במדע, לדוגמה, לומדים על זה שיש לאדם עיניים, ולומדים איך העיניים עובדות. אבל אם במדע יש מישהו ששואל למה יש שתי עיניים, ולמה העיניים של האדם הם מלפנים, והעיניים של הדג הם מהצדדים, והעיניים של העופות הם מהצדדים, יש מישהו שמנסה בכלל לשאול שאלה כזאת? מבינים, חוקרים את העובדות. אבל לחשוב שיש מחשבה מעל העובדות של מי שברא, למה הידיים מתכופפות כך, והרגליים מתכופפות אחורה. למה היד של האדם נסגרת פנימה ולא להפך? אין לי שאול, ככה זה, זה עובדה. כשאתה לומד במדע, ברפואה, אתה לא שואל שאלות כאלה. תגידו, מה אתה מדבר שטויות? זהו, ככה. תלמד איך השרירים עובדים, אבל למה לא להפך? מה פתאום להפך? למה הצד הקדמי של האדם מלא פתחים, עיניים, נחיריים, אוזניים, הצד האחורי שלנו סתום לגמרי? למה? אל תשאל שאלות. אז מי כאן מאובן ומי כאן בפותח? מי יודע לתת תשובות על הדברים האלה? לא מדע ולא רפואה. למה זכר ונקבה? נקבה צריכה את האיברים האלה כדי להניק. למה לזכר יש פתמות? זכר לא צריך את זה, נכון? למה לזכרים יש את זה? יש תשובות? לא רק שאין תשובות, אפילו אין שאלות, כי מבינים שאין על מה לדבר. אין בכלל ניסיון להבין את זה. למה יש 5 אצבעות? אתם יודעים שלעופות יש 4 אצבעות. למה לדג יש נפיר ולא עצם ולא ידיים? מה זה הצורה הזאת של אצבעות כולם כך ויש אצבע אחת לצד? ככה. מה? לא, מה? כן, אבל אנחנו יודעים שיש לזה סיבה. אם נלמד, אז נדע. אנחנו יודעים שלכל דבר כזה יש עזרה. למה עין בנויה עם היקף של לבן ובאמצע השחור? ולמה רואים מתוך השחור ולא מתוך הלבן? מה? קודם כל, היסוד שהגוף נברא בהתאם לצורכי הנפש. הנפש היא היסוד, היא העיקר של האדם. האישיות של האדם היא תלויה בנשמה שלו ולא בגוף שלו. יש אנשים עם גופות גדולים והם לא כלום, ויש אנשים עם גופות קטנים והשפיעו מאוד על העולם ושינו הרבה מאוד בכל התחומים. זה ברור לנו שהנפש היא הסיבה לגוף, ולא הגוף הוא העובדה. הוא לבוש, הוא כמו שאתה בונה כפפה, אתה מתאים אותה ליד, ולא מתאים את היד לכפפה שאתה בונה. כן? אז אלה שלא מכירים בנפש, אז הם לא מתייחסים בכלל לנפש, הם רק מסתכלים על הגוף. לא מבינים. אבל אם אנחנו מבינים שהבורא ברא את הנפש, ולנפש ניתן רק דוגמה קטנה. האדם נברא להיות מקשר בין הבורא ובין העולם. האדם הוא הגבוה ביותר בין כל היצורים בעולם הזה, והוא היחיד שהוא הולך זקוף, כמו שכותב המהר"ל, שהמבט של האדם בעיניים הוא כלפי מעלה, ושל הבהמות של כולם כלפי מטה. כי אצל כולם השורש שלהם זה מהאדמה, והאדם השורש הפנימי שלו זה מלמעלה. יש לו נטייה להסתכל לשמיים. כתוב שבזמן שהאדם מתפלל תפילת עמידה, לפני זה טוב להסתכל לשמיים, לראות את המרחב הזה, לדעת שאנחנו שייכים למרחב. אתה רואה את הקשר בין המילה נשמה לשמיים, נכון? אותו שורש. נשמה זה בתוך השתוממות, דבר שאתה לא מבין, וגם שמיים זה מאותו דבר. השומו שמיים הזאת. מה זה שומו שמיים? להתפלל, להשתומם, נכון? אותו שורש. זה השורש של המילה נשמה. גם של המילה שממה. כי בשממה אדם לא מבין איך זה יש מקום שהוא שומם. אדם רגיל שבכל מלא חיים, פתאום הוא רואה מקום ריק. וכדי שאדם יהיה קשור עם העולם ויפעל עליו, אז הוא צריך להכיר גם את החיצוניות של העולם וגם את הפנימיות של העולם. כי אם הוא יכיר רק את החיצוניות שלו, יכול להיות שהוא יצא. אז את החיצוניות אנחנו מכירים על ידי העיניים, ואת הפנימיות על ידי האוזניים. כשאתה רואה אדם, אתה לא יודע להעריך אותו. כשאתה שומע אותו מדבר, אתה מתחיל להבין מי הוא האדם שלו. הוא מדבר דברי חוכמה, או דברי הבלים, אם הוא ליצן, או שהוא כועס, או שהוא עצוב. זה רק אחרי ששמעת אותו מדבר. השמיעה, היא עוזרת לנו להשיג את הפנימיות. לכן השמיעה זה חודר פנימה, זה לא בולט החוצה. העין נראית שהיא בולטת החוצה, אבל היא בעצם בתוך שקע. כי בעין אתה יכול לראות ולהביא אליך את מה שבחוץ פנימה, ואתה יכול גם להביא את מה שאצלך בפנים החוצה. יש עיניים, שזה אדם שרק מסתכל כל הזמן לראות מה בחוץ, ויש אדם שהוא מדבר עם העיניים. הוא שולח מבטים של חמלה, של עזרה, של התייחסות, ורואים את זה על העיניים שלו. בעיניים אפשר לראות גם את הפנימיות שלה. לכן לעיניים יש תפקיד כפול, גם בולטות וגם שקועות. לא כמו אוזניים, שזה הכל שוקע פנימה. באוזניים אתה מקבל, בעיניים אתה גם מקבל, אתה גם פועל. אם אתה אדם יותר שלם, אתה יותר פועל עם העיניים ופחות מקבל. מקבל רק את המינימום שאתה צריך להכיר כדי לדעת איך לפעול עליו. אבל לא לקבל את הרמה של החיות והבהמות שזה יכניס אליו. כמו שזה הטעות של האדם, במקום שהוא ישלוט על הנחש, שהשם אמר להם, הורדו בדגת הים ועוף השמיים, הוא נתן שהנחש ישלוט עליו. הוא הפך את הסדר. אז הוא הפך את האדם מאדם לחיה. כי ברגע שהנחש השתלט על האדם, האדם נהיה בצור חייתי. כל האכזריות והבהמיות. העיניים מסמלות את כל היחס לכל העולם. לכן בעיניים יש השתקפות של העולם. כך כותב רש"י במסכת בכורות, שהלבן שמסביב לעיניים זה האוקיינוס שמקיף את היבשה, היבשות. העין זה היבשה, הפנים שבעין זה ארץ ישראל, הנקודה הפנימית זה ירושלים. ולכן העין נבנתה בצורה כזאת שהיא מזכירה בדרך הנקודה הזאת של האור שהשם מאיר, משם אנחנו רואים. לכן העין בנויה בצורה כזאת. האוזן בנויה לא שקע אחד, אלא עם הרבה פיתולים. למה יש הרבה פיתולים באוזניים? כי מה שאתה שומע צריך לסנן ולבדוק הרבה הרבה עד שתחליט מה כן לקבל. לא לקבל כל מה שאתה שומע, לא להתרשם מהכל, כן? צריך לעשות סינון וברירה, כן? אלה דברים שכתובים בזוהר, כן? זה לא המצאה שלי, אבל אתה רואה שדרך התורה אתה יכול להבין את המציאות, לא איך היא עובדת, שזה לומדים ברפואה או במדעים, שלומדים את המציאות כמו שהיא, אלא למה היא, מה הסיבה שלה. כשאתה מבין כך, אתה גם מתייחס אחרת לעולם. אתה יודע מה לראות ואיך לראות ומה לשמוע וכמה לשמוע ואיך לסנן את הדברים. אפשר על כל חלק וחלק. אנחנו יודעים, אצבעות של הידיים. סתם אצבעות כמו של בהמה וחיה, נכון? גם להם יש אצבעות. ואנחנו יודעים שלאדם יש טביעת אצבעות שאין שני אנשים בעולם בין מיליארדים שישו שניים אותו דבר. למה? כי האצבעות אלה הכלים של העבודה של הנפש. האדם עיקרו זה הנפש, הוא קיבל כלים, והכלים העיקריים שאדם עובד זה הידיים. כיוון שלכל אחד יש נפש אחרת שבשבילה הוא נברא, לכן לכל אחד יש אצבע שונה. זה לא מקרה, כי זה מאוד לא הגיוני. איך יש מיליארדים של בני אדם ואין שניים שזה אותו דבר? אבל אם אתה מבין את זה, כי כך השם ברא את האדם לכל אחד עם התפקיד שלו ועם הירות שלו, אתה מבין יותר שלא ייתכן שיהיו שני בני אדם שהם כפולים. אין אדם שהוא אותו דבר, אפילו תאומים, זהים, אין להם אותו תביעת אצבעות.